שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק. זאת הקדמה קצרה רק בשביל להכניס את השיחה שתשמעו בהמשך לקונטקסט הנכון שלה. השיחה היא עם ידידתי בחוף המזרחי בארצות הברית, ציפי שמילוביץ', והשיחה הזאת הוקלטה לפני בערך שבוע, שזה היה כמה ימים אחרי החג האמריקאי המכונה Thanksgiving. בכל אופן זה היה לפני כמעט שבוע, והיינו ממש לקראת סוף הסיבוב הראשון של משחקי המונדיאל. מאז, כמובן שהסיבוב הזה עומד להסתיים ממש היום מחר, אז אנחנו דיברנו על הנבחרת האמריקאית שיצאה בטקו עם נבחרת אנגליה, אבל מאז ממש ביממות האחרונות ארצות הברית הצליחה לנצח, אמנם בקושי, אבל הצליחה לנצח את איראן, כן, במלחמת העולמות. בקושי, אבל ניצחה ועלתה לשמינית הגמר, שזה הישג יפה. ולמה אני אומר את כל זה? כי בחלק הראשון של השיחה עם ציפי אנחנו מדברים על הסוקר, על הכדורגל שאנחנו מכירים בגרסה האמריקאית שלו. ויש עוד כמה דברים שחשבנו שכבר יקרו, כמו למשל הממשלה החדשה שתקום, וזה עוד לא קורה, וקצת דברים על ה-NBA, שמאז, אתם יודעים, בתקופה הזאת, שבוע ב-NBA קורים דברים, למרות שלא היו מהפכים גדולים מדי. אז זהו, רק בשביל שתהיו בעניינים ותבינו את ההקשרים של התאריכים מבחינת השיחה שלנו, אז אני מבהיר שהשיחה הזאת במקור התקיימה לפני כשבוע, ואני משדר אותה עכשיו, אבל כל שאר הדברים שרירים וקיימים כמו תמיד. אז כמו שאמרנו, מיד אחרי המעבר הקרוב נעבור לשיחה עם ציפי שמילוביץ' שהוקלטה לפני כמה וכמה ימים. ציפי שמילוביץ', ממש כיף לראות אותך, יום, יומיים, שלושה אחרי החגיגות האגומות של תרנגולי ההודו. אז אנחנו מדברים על ה-Thanksgiving, שזה השבוע האחרון, השבוע האחרון של נובמבר, אם אני זוכר נכון, פחות או יותר, בארצות הברית, מחוגגים את שחיטת האינדיאנים הקשירה, אוקיי? פלוס מינוס, השחרור. זה לא מלחמת השחרור, זה לא מלחמת העצמאות, אבל איזשהו סוג של הודיה. אם את רוצה אפשר לדבר על זה, אבל מה שמתקיים כרגע זה משהו שהוא בעבר, נכון שהוא התקיים בארצות הברית, אבל העולם שלידינו, בעיקר המזרח התיכון עכשיו, אבל כמובן אירופה ודרום אמריקה, מונדיאל, וממש לפני יומיים שלושה היה הקרב בין העולם החדש לעולם הישן, ארצות הברית נגד אנגליה, לא, ללא הכרעה, שתי הקבוצות מאוד לא הרשימו. איך זה נראה מהצד שלך? גם בשעות מוקדמות יחסית, אני חושב, לא? זה שעות הבוקר בדרך כלל.
זה בוקר וצהריים.
כן,
ארבעה משחקים שנפרסים בוקר וצהריים. תראה, זה כדורגל בצורתו העגולה. זה ענף שקשה לו פה. אבל יותר ויותר אתה רואה אותו מצליח להשתחל פנימה לתרבות. זה לא מתבטא עדיין בנבחרת טובה. אבל לפני המשחק של ארצות הברית נגד אנגליה, היו פה משהו כמו 4-5 שעות פרי-גיים. כלומר, ורייטינג טוב, ועניין מאוד גדול, וראית גם במדיה החברתית, אנשים מאוד 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 בתוך זה. גם אם הם לא אוהבים כדורגל, גם אם הם לא מבינים כדורגל, גם אם מוזר להם שמשחק יכול להסתיים בטייקו, גם
לא
אם
רק בטייקו, בטייקו חסר הכרעה, זאת אומרת, no score, שזה בכלל 0-0, מי ישמע?
הרבה מאוד דברים הם לא, זה לא מסתדר להם.
ואין יציאה לפרסומות, אין טיימאוטס.
כן, יש הרבה מאוד דברים, אבל המשחק עצמו, ואנחנו צריכים לעשות כאן באמת הפרדה קצת, המשחק עצמו, כדורגל, סאקר, הוא חודר, והוא חודר יפה, כשמדובר על מספרים נטו, הוא עבר את ההוקי, הוא מגרד את הבייסבול, והוא נכנס יותר ויותר לורידים. מכאן ועד ליום שבו תהיה נבחרת אמריקאית שתוכל ממש לעשות משהו במונדיאלים האלה, המרחק הוא מאוד מאוד גדול, כי אין שחקנים אמריקאים שאפשר להזדהות איתם. לילדים אין מודלים לחיקוי. אבל המשחק עצמו הוא נכנס יפה, וצריך לזכור שבשביל ארצות הברית לצאת 0-0 עם אנגליה, זו תוצאה יוצאת מהכלל.
ראיתי כותרת, נדמה לי, בניו יורק פוסט, או באחד מהעיתונים האלה, שהם לא בדיוק הטיימס או הפייננשל, זה משהו כזה, USA wins 1-1, או 0-0, או whatever.
לא רק זה, אני רוצה להזכיר לך שהאנגלים עלו למשחק ביתרון של 13 קולוניות. וסיימו ב-0-0. אז אני חושב שמבחינת ארצות הברית זה היה...
ניצחון, אני זוכר את הכותרות שקצת לפני שאנחנו נכנסנו לעיתונות הספורט, של ניצחון שכולו הפסד, והפסד שכולו ניצחון, נורא אהבו את השטויות האלה. כל פעם שישראל שיחקה משחקים נגד איטליה וכאלה, וקיבלה רק 1-0, וואי וואי וואי. טוב, אנחנו נדבר על זה. אני רוצה לדבר על הכדורגל קצת בארצות הברית, כי הוא מעניין אותי, אני קצת צופה כמובן בשידורים של ערוצי הספורט האמריקאים, ואני רואה את זה יותר ויותר, וזה מעניין, ופוקס ממש משדרים עכשיו כמעט אונליין, כמעט את כל המשחקים, שזה גם לא מובן מאליו בכלל. אוקיי, אני אזכיר לכולנו שאנחנו בעוד שיחה בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והאורחת שלי הקבועה והכיפית, ציפי שמילוביץ', שמקבלת את פני החורף, קודם כל עם תרנגול להודו, בחוף המזרחי בארצות הברית, ועוד מעט עם ה-Holiday Season, שזה בכלל שמחה גדולה, מי שלא קופה מקור ולא טובע בשלג, וזהו, אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, נחזור לדבר גם על כדורגל, לא על כדורגל אמריקאי שהוא הפוטבול, אלא על הסוקר אמריקאי שהוא הפוטבול שלנו, אבל עוד כמה דברים שהם פחות משובבי נפש, אז עוד שנייה. אז כמו שאמרנו, ציפי שמילוביץ' באמריקה, וגם באמריקה רואים את המונדיאל, אצלנו זה בשעות באמת חלום, זאת אומרת, אני לא מת על הרעיון שקטר עם כל השחיתות והכל מארחת את הטורניר הזה, ומצד שני, קצת פרובינציאלי ואידיוטי לראות את כל הכיתורים של ה, לא יודע מה, היממה האחרונה על זה ששונאים אותנו, הערבים שונאים אותנו בקטר, וגילו את אמריקה, שהכתבים הישראלים, גם בעיתון שלה, כל מיני שטיחים, אוי אוי אוי, הם לא אוהבים אותנו, בוקר טוב לכם, אבל השעות מאוד מאוד נוחות, וזה מסתדר, כי הנה אפילו עכשיו מצאנו שעה בין משחקים, ואנחנו נראה, אבל ארצות הברית במשך שנים הייתה, הכדורגל היה הבן החורג, הבן שלא נקלט מעולם, בגלל כל כך הרבה סיבות היסטוריות והכל, בארצות הברית, ותמיד אמרו, חכו, כשאמריקאים ייקחו את זה ברצינות, אז עם כל הכסף, ועם המאגרים, ועם ההיספנים, ועם האירים, ועם האנגלים, ועם ההולנדים, ו-whatever, הם ייקחו את העולם. בינתיים, העשורים חולפים, זה עוד רחוק משם, אבל זה כן נכנס, נכנס יותר מאשר חשבו לפני לא הרבה שנים.
כן, אני הייתי מאלה שחשבו ב-1994 שתוך 20 שנה ארצות הברית תזכה בגביע עולמי, כי אם האמריקאים מחליטים לעשות משהו, הם משיגים אותו.
הנה, בבקשה.
שני הדברים שלא לקחתי בחשבון זה, אחד, זה לא נכון שאם האמריקאים מחליטים להשיג משהו, הם משיגים אותו. ושתיים, עד כמה הבעיה של הכדורגל להתאמה בארצות הברית היא כל כך הרבה מעבר ל... מתקנים, מאמנים, שיטות, דברים כאלה, זה עניין תרבותי מאוד 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 שורשי, והכדורגל הוא בניגוד לכדורסל, לפוטבול ובוודאי לבייסבול, הוא מהגר באמריקה, וקשה לו כמו לכל מהגר באמריקה. יש כל מיני סיבות, תראה, ילדים באמריקה הם עדיין הולכים לכדורסל ולפוטבול ולבייסבול, כי שם זה, כי על זה הם גדלים.
זה ושם... אתוס, זה האתוס.
זה האתוס ושם הכסף הגדול ובוודאי לילדים שחורים זה ממש שער יציאה מהרבה מאוד מצבים קשים ולכן גם הבנות מהר מאוד נכנסו לתוך הדבר הזה כי להם יש פחות מחסומים לבנות לשחק כדורגל בארצות הברית מאשר בהמון מקומות אחרים
גם פחות מחסומים וגם פחות הזדמנויות להשתלב בליגות שיכולות לתגמל בהמשך.
בדיוק.
צריך להגיד את זה.
כן, בוודאי, בוודאי. אז נוצר איזשהו וקום, ובנות נכנסו אליו. ההבדל הוא, היום הכדורגל כמשחק, כמו שדיברנו על זה לפני רגע, הוא תובר פופולריות מהירה מאוד. זה לא מקרי שפוקס ספורט, שיש להם את הזכויות על המונדיאל הזה, זה 24 שעות ביממה עכשיו. זה כל המשחקים בשידור ישיר, זה שעות של פרי גיימס, זה השקעה עצומה. בשנה שעברה, נדמה לי שזה היה בסוף העונה שעברה, הייתה שבת בפרמייר ליג, שנדמה לי שהיו משהו כמו איזה 10 משחקים של כל אחד מהם הייתה משמעות. אלופה, סגנית, זו הולכת לאירופה, זו יורדת, זו נשאר. היו 10 משחקים כאלה, ל-NBC, יש את הזכויות על הפרימייר ליג. NBC זה לא איזה ערוץ נישתי.
לא.
זה ערוץ שהבין שיש הרבה מאוד כסף בכדורגל. יש להם את הזכויות על הפרימייר ליג, והם פשוט פתחו אולפן עם 10 מסכים. המסך הטלוויזיה חולק ל10 מסכים קטנים, ויכולת לראות את הסרט
המסך המסך המפוצל, ציפי, המסך המפוצל חזר
המסך
לחיינו.
המסך המפוצל של כדורגל בארצות הברית. והרייטינג שלו היה מאוד מאוד גבוה. המשחק חודר. הבעיה היא שבאמת הילדים האמריקאים אין להם עדיין, לילדות אמריקאיות כבר יש את מייגן רפינו כזו. לילדים עדיין אין את כדורגלן האמריקאי.
איך קוראים לה בת הזוג של סו ברד? זו זאת?
מייגן רפינו.
כן, זהו, אז אני לא זכרתי את השם. אז תיארתי
לעצמי שזה. שהיא כוכבת על. הם רואים אותה פה לא רק ככדורגלנית, הם רואים אותה בפרסמות, הם רואים אותה בתוכניות, הם רואים אותה בכל מקום, וזה מודל. לילדים עדיין אין את הכדורגלן האמריקאי הזה שהם ירצו ללכת אחריו. הילדים פה עדיין, כל מה שהם יודעים, זה מסי ורונלדו.
כן, אבל זה מוזר, זה מוזר קצת, כי ארצות הברית עוד מימי פלא ושפיגלר, צריך להגיד, הייתה המקום שבו, זה היה פלורידה של הכדורגל, של הכדורגלנים הבכירים. כל מי שהיה כבר אחרי ה-C שלו ולקראת פרישה, וכבר לפעמים גילי 35, 38, 40, קיבלו חוזים יפים מאוד, כי הכסף, יש כסף בארצות הברית, ושיחקו שנתיים, שלוש ככה בשביל הכיף שלהם, ונדמה לי שהגדול האחרון היה קלינסמן, שהיה שמאוד מאוד הצליח בכל, אבל האחרון, נדמה לי, התותח הגדול האחרון, היה תיארי אנרי, אם אני זוכר נכון, שאפילו עשה קריירה שנייה כזאת יפה, ואפילו בקאם בלוס אנג'לס. יש כאלה, אבל זה לא סחף את ההמון, זה מה שמוזר לי.
לא, כי כדי... שוב, זה סחף אותו עד גבול מסוים.
כן.
תשמע, כשהקבוצות האירופאיות הגדולות מגיעות כל קיץ לסיבובים בארצות הברית, זה הצטדיונים מלאים של 100,000 איש, בכל מקום. וכשיהיה פה מונדיאל בעוד 4 שנים, יהיו הצטדיונים מפוצצים, אבל המשחק עצמו הוא חודר, אחרת אתה יודע שהוא חודר, כי NBC ופוקס ו-ESPN לא היו משקיעות כל כך הרבה כסף.
לא, ודאי, ודאי.
אז ככה אתה יודע שהמשחק חודר, מהצד של הכסף.
כן, אגב מהקטע הזה של לצבור את האהדה של הנוער, של הצעירים, אנחנו מכירים כל פינת רחוב בארצות הברית, יש את המגרשי כדורסל עם הסלים מהפח והרשתות מהמתכת, ומגרשי בייסבול, זאת אומרת כל פארק יש לו את הפינת בייסבול שלו, רואים גם מגרשי כדורגל יותר ויותר בפארקים האלה?
כן, יותר ויותר. אם אתה מסתובב היום בסנטרל פארק בניו יורק,
כן.
אז יש מגרשי בייסבול שהם כבר, הם היסטוריים, הם מהיום שהפארק הזה הוקם,
כן.
ולידה מגרשי כדורגל, שערים, והמון המון המון ילדים משחקים. עד לפני כמה שנים במגרשים האלה היית רואה רק ילדות.
זהו.
והיום אתה רואה, והיום
זה
אתה
תפס
רואה
חזק יותר מאוד ויותר, בקטע הנשי.
נכון, והיום אתה רואה יותר ויותר ילדים, כי... קודם כל, וכאן אנחנו באמת נכנסים לתמונה היותר גדולה, התרבותית, כדורגל זה משחק של מאגרים, ויש יותר ויותר מאגרים, והדמוגרפיה משתנה וכולי. זה אחת הסיבות שיש אגב אנטי לכדורגל בארצות הברית, מאותם אנשים צפויים, מאותו ימין שמרן. למה זה חודר לנו, זה מזהם לנו את האמריקאיות.
לצורך העניין, באינדיאנה או בטנסי או ב... לא יודע מה, סנט לואיס, או בדרום העמוק, שהם לא בדרום העמוק, במידווסט, שפחות מתחברים לקטע הפלורליסטי הפתוח של החופים, כן? של המזרח ושל המערב, באמת יש פחות אהדה לכדורגל? זאת אומרת, יש בידול בין האזורים?
אין לי נתונים שאני יכולה להגיד לך באופן ודאי. אני חושבת שאני מניחה שכן.
כן.
אני לא עושה...
ומה המצב בקולג'ים? יש התפתחות? יש מלגות כדורגל?
יש, אבל הם...
זה לא מסעת הנפש בדרך כלל, אנשים רוצים כדורסל או בייסבול או פוטבול בעיקר.
בדיוק, כל הג'ימודנים לא נותנים מלגות, כמעט לא נותנים מלגות ספורט, ואם נותנים, אז הם נותנים לכדורסל ולפוטבול קודם כל. זו עדיין דרך מאוד מאוד ארוכה לעבור, אבל אני יכולה להגיד לך דבר אחד, המונדיאל בעוד 4 שנים פה יהיה סופר מוצלח, סופר מלהיב, ויהיה לו רייטינג מטורף, ואם ארצות הברית פתאום עוברת את הבית הזה, נגיד שהיא מנצחת את איראן והיא עולה לשלב הבא, הרייטינג של המשחק הראשון שלה זה שמינית
המשחק
הבא, יהיה מטורף בארצות הברית, כי בסוף זו מדינה שהיא חולת ספורט, וזו מדינה שהיא בכל ענף, אין דבר כזה, אתה ראית את זה גם נגד אנגליה, אין דבר כזה לפחד מהיריב כי הוא הרבה יותר טוב מאיתנו. הם באים, הם תמיד מתחרים, they will always compete, והם תמיד רוצים לנצח.
אז זהו, הקטע הזה שהם מאוד אתלטים, ומאוד ממושמעים, אתה רואה את המערכים, שזה אגב גם הולך בכיוון האפור, זאת אומרת, פחות יצירתיים. אבל הם פחות מאמינים בעצמם, באופן נורא מוזר. זאת אומרת, בכדורגל אתה צריך להיעז, הפונדמנטלס לא מספיקים. אם אתה לא מייצר איזשהו זיק, איזה משהו שהוא מעבר לטקטיקה היומיומית, אנחנו מכירים את זה, אנחנו גדלנו סביב כדורגל, אין מה לעשות.
ככה, הם לא מאוד מוכשרים. יש להם שחקנים שהם משחקים קצת בליגות באירופה, יש להם כמה שחקנים טובים, אבל זה לא איזה נבחרת מאוד מוכשרת. נבחרת הכי צעירה במונדיאל, אז זה גם נבחרת מאוד
צעירה. מבחינה הכמויות שמתוכם הם יכולים לבחור את השחקנים לנבחרת, זה נורא מוזר שהם לא מצליחים לייצר 20 שחקנים שהם יהיו ברמה העולמית. זה נורא מוזר.
אבל מסתבר שהפול הזה לא כזה גדול, אם אין מספיק ילדים שגדלים.
אז נחכה, 4 שנים זה לא הרבה, וגם שמעתי ש בעקבות ההתעניינות העולמית ובעקבות הכסף העצום הזה שנכנס, כמו שאנחנו רואים, מהמפרץ, אבל לא רק שם, שמתחילים לחשוב על כל שנתיים. שאגב, לדעתי זה יהרוס הכל, כי ברגע, זה מה שקרה עם ליגת האלופות בעיניי בכדורגל. זה נהפך לכל כך יומיומי, שאתה רואה את ברצלונה או את מנצ'סטר יונייטד, זה כל יום, 3 פעמים בשבוע לפעמים. זה פחות מרגש, אין מה לעשות בעניין.
פיפה, יש להם כנראה איזה מטרה להרוס את הדבר הזה, אני לא...
מטרה לצבור כמה שיותר כסף לאקזיקיוטיב שלהם, זה נורא פשוט.
פשוט לא יאומן.
אנחנו ראינו את זה כבר. עוד מבחן מעניין, אפרופו הכדורגל, לאו דווקא ככדורגל בארצות הברית, זה אונרס, שיש להם עכשיו פתאום קרוס הולדינגס כזה. זאת אומרת, כאלה שקונים קבוצות באירופה, שהם בינתיים במקביל מחזיקים קבוצות כדורסל או פוטבול בארצות הברית. משפחת גלייזר, כל מיני כאלה. שזה גם החדש יחסית, זה פעם הם לא, האמריקאים לא רצו לזרוק כסף על אירופה.
וזה מחזיר אותנו למה שאמרנו קודם, איך אנחנו יודעים שהכדורגל חודר לארצות הברית, חודר כי הכסף מגיע, כי ללברון ג'יימס יש אחוזים ברד סוקס, ויש לו אחוזים בליברפול.
והוא יהיה בעלים של קבוצה בלאס וגאס, בעוד 2-3.
כן, לא, אבל פשוט אמריקאים מחזיקים קבוצות בפרמייר ליג, הם מתעניינים במה שקורה בספרד, הם מתעניינים במה שקורה באיטליה. הכדורגל הזה הוא חודר לכאן, זה בלתי נמנע, היה ברור שזה יקרה. זה פשוט לוקח יותר זמן מהצפוי לבוא לידי ביטוי ברמה של נבחרת לאומית.
כן. אני חושב שאנחנו עומדים לסיים את החלק הכיפי של השיחה הזאת. את יודעת מה, נחזור לכיף הזה בשביל לסיים עם טעם טוב, נדבר קצת על איך ה-NBA מתפתח, נעשה את זה לקראת סיום השיחה הזאת. אז נעשה עכשיו סוויץ' קטן, ואני אפילו אכניס בדיעבד איזושהי מוזיקה מעבר. אוקיי, לא היה גל אדום, ועדיין הדמוקרטים בסדר בסנאט, איבדו את הרוב בבית הנבחרים, אבל עכשיו הולך להיות מבחן מול ישראל, שפה לפחות מתנחמים בזה שאמריקה רואה בעין עקומה את העובדה שתומך טרור או אחד שהורשע או היה חלק מקבוצה שהוצאה מחוץ לחוק הולך להיות השר לביטחון לאומי, what do you know? בן גביר וסיפור סמוטריץ' וסיפור נתניהו בכלל, אחרי שהוא רקד על הראש של הדמוקרטים 10 שנים וכן הלאה והלאה. ואני כל הזמן אומר לאנשים, אל תבנו על זה, האמריקאים יקבלו בסופו של דבר את מה שישימו להם מול העיניים, וזה לא משנה גם אם זה היה כהנה עצמו, עדיין היה חי פה, או כל שרץ אחר, סליחה על הביטוי, שישימו פה, כולל הסוס בסנאט. האמריקאים יש להם אינטרסים של עצמם, והם לא התערבו, הם לא התערבו עד היום, והם לא התערבו מהיום. איך את רואה את זה?
כן, אתה צודק לגמרי. כל מה שאני רואה, אני רואה בטוויטר או בפייסבוק, אנשים מעלים פוסטים בסגנון של האמריקאים לא ייתנו לזה לקרוא אותו אמריקאים. זה כל כך נאיבי, זה גם נאיבי וזה גם אין איזה שום סימוכין היסטורי. אין דבר שישראל תעשה, כלום, short of, אתה יודע, לא יודע. אין דבר שישראל תעשה...
אולי הם לא יקבלו את העובדה שאנחנו כובשים כבר 55 שנה? יכול להיות?
אין דבר שישראל תעשה ושיגרום לארצות הברית לעשות משהו ממה שקומץ השמאל שנותר בארץ חושב שיקרה. לא יקרה. לא יהיו הפסקות, לא תהיה הפסקת סיוע, לא יהיו סנקציות, שום דבר לא יקרה. זה בוודאי לא יקרה כשיש רפובליקנים, וזה בוודאי לא יקרה כשיש דמוקרטים. כל האשליה הזו של, שזה משהו שנתניהו בכלל פתח לגמרי, אנחנו צריכים רפובליקנים כי הם ישמרו עלינו והדמוקרטים לא, בולשיט, סלח לי, אחד גדול. אין דבר שישראל תעשה כל עוד, יכול להיות שזה ישתנה עוד 20-30 שנה אם תהיה אלכסנדריה או קסיו קורטז נשיאה. עד אז,
על זה
לא
מדובר, זה שמדברים על זה שעזבו עכשיו את הרפובליקנים שעסוקים יותר בלבסס את ה, או להציל את מה שנשאר מהגזע שלהם, מהאתוס השמרני, אולטר שמרני, שונא אדם, whatever, מקדש נשק שלהם. נדבר על הדמוקרטים. הדמוקרטים, העתיד של הדמוקרטים הוא הרבה יותר פרוגרסיבי, והרבה יותר לעומתי לנרטיבים האלה של, במקרה שלנו ישראל, אני מניח שיש גם הרבה מאוד עניינים עם האירופים, אבל זה פחות נוגע לנו כרגע. זה כל כך רחוק? אתה מדברת עד עוד 20-30 שנה? זה לא יכול לקרות בתוך קדנציה או שתיים?
זה, אולי זה יכול לקרות בתוך קדנציה או שתיים. אני לא מאמינה. אני חושבת שכל עוד, כן, כל עוד הדור הזה קיים, תראה, ביום שבו מנהיגות המפלגה הדמוקרטית לא תהיה ביידן, פלוסי, צ'אק שומר, כל הדור
ציפי,
הזה,
אנשים בני 80 פלוס.
נכון.
נו, אז כמה זה עוד יחזיק?
כן, אבל זה לא אומר שהדור שיבוא אחריהם, הוא פחות, יהיה פחות מבוהל לעשות משהו נגד ישראל, נגד ישראל.
אבל יש להם, מחוזות בחירה, וההשפעה, בואי נדבר שנייה על מוקדי ההשפעה הקלאסיים האמריקאים. קודם כל תמיד דיברו על איפאק. עכשיו איפאק, נדמה לי, מהמעט שאני רואה פה מרחוק, רמת המעורבות ורמת ההשפעה ורמת היכולת שלהם להשפיע על הממשל ירדה באופן דרמטי בשנים האחרונות.
כן,
לא?
כי כמו נתניהו, הם פשוט הפכו את ישראל למדינה אדומה, לסניף של המפלגה הרפובליקנית.
כן, אבל זה קרה גם במהלך כירונותיו של נתניהו. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של דיקליינינג קבוע ביכולת ההשפעה של הלובי הישראלי בוושינגטון, נדמה לי.
לא, אתה לא טועה לגמרי, אבל זה גול עצמי, זה ממש גול עצמי של איפאק. ברגע שהם הפסיקו להיות, אנחנו עם מפלגתיים, הדבר היחיד שחשוב לנו זה האינטרסים של ישראל בוושינגטון, אנחנו שומרים על קשרים עם שתי המפלגות, ברגע שזה נגמר, אז נגמרה גם היכולת שלך להשפיע על מפלגה אחת. ולכן,
גם הם אבל מזדקנים, יש דור צעיר שם שהוא מתארגן מחדש, או מנסה לשמור על מה שהיה בעבר, או שזה גם הולך לכיוון יותר, נניח, ליברלי?
אני לא מכירה אותם מספיק, אני לא מכירה אותם מספיק, אני יודעת שהם בבחירות האחרונות, הזרוע הכספית שלהם, נתנה הרבה מאוד כסף למכחישי תוצאות בחירות ב-2020, לאנשים מאוד 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 מפוקפקים.
לחבורת טראמפ, לצורך העניין.
כן, בגלל שהם לכאורה תומכי ישראל. עכשיו אנחנו, זה כבר נושא אחר לדבר עליו, על ההתנגשות בין התומכי ישראל אלה שהם גם האנטישמים הכי גדולים בארצות הברית. אני לא, איך אתה בכלל,
כן, גם דיברנו על זה לא מעט, אפרופו הבחירות שהיו והבחירות האמצע וכו' וכו'.
אז כל הנושא הזה, ישראל עדיין היא בדרך, אני חושבת, להפוך לנושא שהוא כבר לא קונצנזוס רחב. אבל זה לא עכשיו. ומישהו כמו ג'ו ביידן לא יגיד, אני לא עובד עם...
ג'ו ביידן הוא כמעט מהשרידים האחרונים של הפוליטיקה האמריקאית הוותיקה הישנה, והמאוד מאוד... לא רוצה להיות קונסרבטיבית, כי הוא דמוקרט, אבל לא דמוקרט קונסרבטיבי, דמוקרט ששומר על הרוח שהייתה בעבר. הוא לא רפורמטור במובן של יחסי חוץ. אם נוציא רגע מהכלל את רוסיה, שבעצמה הביאה את עצמה על זה, 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 זה לא, זה לא משנה כל כך. יש גם דיבור על הדור החדש, דיברנו על זה שנינו, הדור החדש של היהודים האמריקאים, שמנתקים את עצמם כמעט באופן, במפגיע, במופגן, מנתקים את עצמם מהחיבור הזה של ישראל. לא, ישראל כבר פחות מעניינת אותם, פחות תורמים, פחות מעורבים, פחות מזדהים ככאלה. גם זה יכול להשפיע בטווח של, לא יודע מה, 15 שנים הקרובות.
נכון, הדור הצעיר, וזו בעיה שהיא כבר, אנשים כאן מזהים אותה לפחות 15 שנה. אז זה שיש תזוזה כשמדובר בדור הצעיר של יהודי ארצות הברית, כי הם גדלים בעולם שבו, הם כן מסתיים כיהודים, אבל זה לגמרי אידנטיטי, זה לא איזה דת, וזה לא, הם לא מרגישים איזה חיבור מיוחד לישראל. הם גדלים בעולם שהוא הרבה יותר מגוון, והרבה יותר פלורליסטי, והרבה יותר, הם מכירים אנשים מדתות אחרות, וזה מתחבר גם, אני חושבת, לתדהמה הכללית שאני רואה בישראל, מזה שלא אוהבים אותנו בקטר. אנחנו קצת התרגלנו והתחממנו בבועת הבעיה הפלסטינאית לא קיימת יותר, הכיבוש לא קיים יותר, אנחנו לא, זה לא מטריד אותנו, אנחנו חיים, זה כאילו לא קרה והם לא נמצאים שם. אבל כשאתה יוצא החוצה, זה קורה והם נמצאים שם והעולם יודע מזה, והצעירים האמריקאים, היהודים האמריקאים, זה כן מטריד אותם. והם לא רוצים להיות מזוהים עם כזו מדיניות. והם כן רואים בן גביר כזה עכשיו, וזה רק ירחיק אותם עוד יותר.
שבי, הם רואים את הפוטג', את הפוטג', פוטג'ז מחברון. הם רואים את ההתנפלות על, אני לא בטוח שהם מזדהים בהכרח עם אנשי השלום שלנו, אבל לא. תקיפה סתמית של חיילים במדים על אזרחים שבעליל לא מסכנים אף אחד, לא יכולה לעבוד טוב בשום צורה. זאת אומרת, זה משהו שמחרסם ב, אפילו באדם מרחוק, האדם מסויגת, איך אתה יכול להמשיך לעוד דברים כאלה?
ביהדות אמריקה, בישראל יכולים לא לאהוב את זה, אבל בסופו של דבר 75% מיהדות אמריקה היא ליברלית.
כן.
ובישראל די החליטו להקריב את היחסים היהדות הזאת לגמרי, זאת אומרת, אנחנו לא... וכל הדברים האלה ביחד הם מצטברים לאיזשהו, לריחוק שהוא גדל והולך של צעירים יהודים מישראל, ויכול להיות שתהיה לזה השפעה בעתיד. להגיד לך שאני חושבת שמתישהו בקרוב אנחנו נראה את אמריקה שמה את הרגל על הגבול ואומרת עד כאן, אתם לא יכולים לעשות יותר, לא, אני לא רואה את זה קורה, לא.
אז איך בכל זאת, having said all that, איך בכל זאת הממשל הולך לקבל את הממשלה החדשה של נתניהו? נתחיל בזה שנתניהו עצמו, ברור לגמרי שהממשל הדמוקרטי מתאהב אותו. אנחנו יודעים, יש את מורשת מה שהיה עם אובמה, יש את מורשת מה שהיה עם טראמפ, אדלסון ושוט, והשותפים החדשים שלו, זאת אומרת, כבר אין איזה, כרגע לפחות כמו זה נראה, אין כרגע עלי תאנה, את יודעת, כמו ברק או גנץ או אולמרט או שותפים פוטנציאליים שיכולים לבוא טוב באופן יחסי לעין האמריקאית או לעין האמריקאית, לאופישלס, לאנשים שהם ממלאים תפקידים, שאיכשהו אפשר להחליק, אנחנו נדבר עם זה, אנחנו לא נדבר עם זה. במצב הנוכחי, לפחות הצהרתית, הם לא אמורים לדבר עם אף אחד. איך הם הולכים לחיות עם זה?
הם יחיו את זה.
כן, זה אני מבין, אבל בכל זאת, יהיה משהו שיחרוק אחרת?
לא יהיו פגישות פומביות עם איתמר בן גביר, הוא לא יתקבל בשום מקום.
הוא יוכל להיכנס לארצות הברית?
בטח.
אוקיי.
לא יהיו פגישות פומביות איתו, ולא יהיה, אבל היחס יהיה אותו יחס. אתה יודע שהמדינאי העולמי שנפגש, שקיבל הכי הרבה הזמנות לבית הלבן, בתקופת ברק אובמה היה נתניהו, הוא היה שם איזה 5-6 פעמים.
אני זוכר את זה מצויר.
וזה ראש ממשלה שבאמת התערב בעניינים הפנימיים של ארצות הברית, באופן שהוא חסר תקדים, וגם לא היה
מאז. לא רק התערב, התפאר בזה שהוא זה שמנהל את המהלכים אחרי הקלעים שמביאים לשינוי בהסכם הגרעין, ליציאה מהסכם הגרעין, למהלכים אמריקאים פנים, מהלכים אמריקאים נטו, במישור הגלובלי, בלי בושה. זאת אומרת, הבן אדם, אני הזה היד שמנענה את ההריסה. איך הם חיים עם זה?
ועובדה שכל הדברים האלה לא פגעו בשום צורה כי קודם כל אני צריך לעשות הפרדה, נגיד מישהו כמו ג'ו ביידן הוא באמת מאוד אוהב את ישראל, אז הוא עושה הפרדה, אני מגן על ישראל, זה מה שהם מכרו, בעוד כמה שנים יהיה מישהו אחר, הוא חושב על ישראל. אני מזכירה לך שכשג'ו ביידן היה סגן נשיא, הוא היה בביקור בישראל, ונתניהו הכריז באותו, על הראש שלו, על התנחלויות חדשות.
זה היה כמעט שגרת ביקורים קבועה.
העליב אותו כשהוא כאן. וזה לא משנה כלום.
הם הכי נהנו לעשות את זה, צריך להגיד, לג'ון קרי, שזה היה בכלל, כאילו, שק החבטות הקבוע.
כן, כן. ושום דבר מזה לא שינה את הצורה שבה הדמוקרטים מתנהלים מול ישראל. וגם זה, וכמו שאני אומר, זה אולי ישתנה בעתיד שהוא קצת רחוק, זה לא ישתנה תכף, לא עוד 4 ולא עוד 8 שנים. אני מנסה לחשוב, אחרי ביידן, מי הדמוקרט יכול להיות נשיא ארצות הברית, וגם הם יהיו אנשים שיתייחסו לישראל באותה צורה.
אם אנחנו נראה נשיא דמוקרטי ב-8, 12 שנים הקרובות, גם שאלה גדולה.
גם שאלה, נכון?
כן. עוד משהו אחד רק בשביל לסגור את המעגל הזה, תמיד דיברו על זה שהלובי הפרו-פלסטיני, או הלובי הערבי, איכשהו חיברו אותו לערב הסעודית, שהסיפור הזה פחות או יותר נגמר, צריך להגיד, אחרי מה שהסעודים עשו בחמש, שש שנים האחרונות, בוודאי בתקופת כהונתו של ביידן, או מאז הרצח של חשוד שגי, או איך שקוראים לו, אבל אני חושב שזה קיבל מכה מאוד מאוד קשה מאז התאומים ועוד כל מיני אירועים מהסוג הזה. יש בכלל בלנס בין קידום האינטרסים או שמירה לאינטרסים הישראלים, שאנחנו יודעים איך עובדים, דיברנו עליהם כרגע, לבין הצד השני? זאת אומרת, פעם נראה היה חנן אשראוי וסייב עריקת וכולם עם האנגלית המצוחצחת וכל הדברים, הנה הם מקים אותנו במקום שבו חשבנו שאנחנו הכי חכמים, כבר לא שומעים את זה, המון המון זמן לא שומעים מהם כלום.
קודם כל זו בעיה של,
ברור זו בעיה שלהם, כן.
בעיה של הפלסטינים שלא מצליחים לייצר, זה בעיה שלהם במגרש העולמי. אבל טוב שהעלית באמת את סעודיה, אנחנו מדברים פה על ישראל, ארצות הברית לא עשתה שום דבר להעניש את הסעודים, למרות ש 90% מהאנשים שהשתתפו בפיגועי 9-11,
בוודאי, בן לאדן, כן.
אנשים אני כבר לא מדברת על מילן, שהוא נגיד הוא עזב.
כן, תימני הוא בכלל במקור, אבל כן.
הם באו מסעודיה, יש מספיק פיסות של הוכחות שהסעודים ידעו בדיוק כמו הולך לקרות, ועדיין אמריקאים לא הנישו אותם אפילו קצת.
כי הם היו בעלי ברית היסטוריים לכאורה, רק שגם זה נגמר.
אוקיי, אבל האמריקאים מצדם, הם ממשיכים למכור לסעודים נשק. כן. והם ממשיכים לא לעשות, הם לא הנישו אותם על חשוקי בשום צורה, אני לא ציפיתי מטראמפ שיעניש אותם, טראמפ נראה לי די נהנה מהרצח של חשוקי, אבל הדמוקרטים, ביידן לא, 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 הם לא עשו שום דבר, הסעודים לא שילמו שום מחיר על כלום, מ-9-11 עד היום לא שילמו שום מחיר על שום דבר, בגלל נפט וזה וזה,
ואיראן עכשיו. בגלל האויב המשותף לכאורה, גם, את יודעת, אני לא בטוח עד כמה זה מדויק.
ואני גם לא יודעת כמה איראן היא אויב של ארצות הברית.
או, זה מה שאני אומר, אני לא בטוח עד כמה זה מדויק.
ארצות הברית בתוך הדבר הזה בגלל ישראל.
היא רק בגלל ישראל? עכשיו ברצינות.
לא, בוודאי.
יש פה קצת
מיסקונספציה בקטע הזה. אף אחד לא רוצה לראות את פצצת אטום. לא, אף אחד לא רוצה שלאיראן תהיה פצצת אטום.
אני מבין את זה, אבל גם לא רוצים שיהיה צפון קוריאה פצצת אטום, ולא רוצים שלפקיסטן ולהודו יהיו פצצות אטום. זאת אומרת, איראן לא שונה באופן מהותי, או אפילו הרבה יותר נוחה באופן, היא הרבה יותר חזקה וגדולה, אבל היא יותר מנג'בל מאשר המטורף מקוריאה הצפונית. זאת אומרת,
כן ולא, אני מזכיר לך שלאיראן יש הרבה מאוד דברים אחרים שהם עושים, עזוב את
זהו, כל הדיונים שלי עם פנקס ואחרים, מדברים על זה שאיראן, הסכנה הגדולה מאיראן זה הקונבנציונלי ולא הבלתי קונבנציונלי, אז אם כבר מדברים
נכון,
על זה.
נכון, ואם אתה מאוד, ואגב, אם אתה כל כך מודאג מזה שלאיראן יש פצצת אטום, אז הייתה עסקת גרעין שעבדה ועצרה את הבנייה של הדבר.
Tell me about it.
כולם הסכימו שהיא עובדת,
כן.
כולל המוסד, כולל המוסד, היא עצרה את הדבר הזה, ואתם... נתניהו דאג
תודה, באמת תודה לך שאת אומרת אתם, זה מאוד מרגש אותי, אני ונתניהו באותה סירה, לא חלמתי שזה יקרה בגילי המתקדם. הבנו שהישועה לא תבוא מוושינגטון, מה שידעתי כמובן, אגב היא גם לא תבוא מבריסל, כל מי שבונה על זה שהיא תבוא מבריסל או מלונדון או מפריז, היא גם לא תבוא משם, אנחנו תקועים עם החרה שלנו בעצמנו ולבדינו, והתקווה היחידה להיחלץ מהקטסטרופה הזאת זה רק שהם פשוט השיגעון הכוח והאיבריס המטורף שנפל עליהם כרגע, הם יעשו כל כך הרבה דברים שפשוט איכשהו יספחו את עצמם בעצמם, מה שכבר קרה לנתניהו לא פעם ולא פעמיים, אז ועכשיו הוא כל כך נואש וכל כך אני חושב שהוא יכול לעשות הכל, בדיוק כתבתי איזה שרשור קצר היום, על זה שגם עסקת הטיעון, רגע גולשים לעניינים שלנו פה, כל מי שאומר, ראיתי כותרת ראשית בארץ של איזה פרופסור שהיה רקטור אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטה העברית, שצריך לתת לנתניהו עסקת, לסגור איתו על עסקת טיעון, כי המערכת חשובה יותר מהבן אדם האחד והכל, ואני כתבתי, ידידי הנאור והמכובד והמלומד, זה כבר לא על הפרק. עכשיו הוא בא להרוס הכל, עסקת טיעון כבר לא מעניינת אותו, הוא רוצה עכשיו לפטר את כולם, לבטל את המשפט, לקבל פיצויים על עוגמת הנפש ועל עינוי הדין, זה כבר לא שם הסיפור הזה, נגמר, הרכבת הזאת נסעה.
זה מאוחר מדי, זה מאוחר מדי, וזה גם יהיה מאוחר מדי לעשות הברית שלא הנישה את דונלד טראמפ בשום צורה, ואם הוא ינצח שוב,
זה מאוד מאוד דומה, זה מאוד
סיפור, כן?
והוא הכריז על ריצה, טראמפ הכריז, אפרופו נתניהו, טראמפ הכריז על ריצה, למרות אגב שאמרת שהדמוקרטים משוועים לזה שהוא ירוץ, ולא רק את אמרת את זה, כי הוא יהיה אבן הנגף של הרפובליקנים בדרך לבית הלבן.
אם הדמוקרטים צריכים לבחור בין לרוץ מול דונלד טראמפ לבין לרוץ מול
דסנטיס, אוקיי.
הם מעדיפים לרוץ מול טראמפ.
כן, אבל את יודעת, once הדבר הזה מתחיל לקרות, את לא יודעת לנו יכול להתגלגל, וכבר ראינו מה קרה לפני 6 שנים, לך איתי.
כן, אבל זה נכון, זה נכון אם אתה שם בצד את העובדה שדסנטיס עוד יותר מסוכן.
כן, ברור לגמרי. בסדר, אוקיי, בואי נשים מנעול על הדבר הזה עד לעונג הבא, ואחרי עוד איזה הפסקונת קצרצרה, נדבר על הדברים שאנחנו נורא נהנים מהם, כמו הקרקסים שמתנהלים קרוב אלייך בברוקלין, וקצת יותר רחוק ממך, בדיוק בצד השני, בלוס אנג'לס. אז נדבר טיפה על NBA. עוד שנייה. טוב, אחרי שממש ממש נהננו לדבר על הדברים המהנים, בהתחלה זה היה מהנה, זה היה כדורגל, ואחר כך זה היה פחות מהנה, זה היה פוליטיקה, אז נחזור למה שאנחנו באמת אוהבים, שזה NBA. וזה בכלל, העונה הזאת כל פעם מחדש משגעת אותי, זאת אומרת, כמות כל כך מטורפת של ספורט בסביב שעות, כל שעות היממה, רק לפני שבועיים נגמר ה-World Series בבייסבול, והפוטבול ממש נמצא ב-CEO כרגע, ובאמת דברים מעניינים קורים שם, וה-NBA נכנס ככה לתוך העונה עצמה, אנחנו כבר סדר גודל של 20 משחקים פלוס, לרוב הקבוצות, דברים נורא, נורא מוזרים, כמו... איזה מין גולדן סטייט אנחנו מקבלים השנה? בואי נתחיל עם הדברים שאנחנו רוצים להיות חיוביים לגביהם. נדמה לי שהלילה הם הגיעו סוף סוף למאזן של 50%, 10-10, מתחילים להיראות קצת יותר נורמלי אחרי שחטפו על הראש.
אני החלטתי שאני לא מגיע לשום מסקנות לגבי כמעט אף קבוצה עד פגרת האולסטאר. זה
ציפי, אבל אנחנו מדברים, אנחנו לא יכולים ככה להגיד, אנחנו צריכים להגיע למסקנות ואקסימום נתחרט עליהם.
אני זוכר. פרט הטכני ראתה חצי העונה הראשונה של בוסטון בשנה שעברה. זה נורא מבורדק, וקבוצות מחפשות את עצמן, ויש לך כל מיני הפתעות שלא ידעת, קבוצות שנראות הרבה יותר טוב ממה שחשבנו. מסתבר שלא כולם רצים לתחתית כדי להשיג את ויקטור.
בינתיים נדמה שחוץ, אולי דטרויד ואורלנדו, אבל מעבר לזה נדמה לי שאין אף אחד שאפשר לסמן אותו כזה.
גם אורלנדו לא.
הרקורד שלהם הוא כזה שלא בטוח שהם...
אבל הם מנסים, הם מנצחים
מנסים,
משחקים.
כן, הם מנסים.
הם מגיעים לכל משחק כדי לנסות לנצח.
יש להם רוקי מדהים. הרוקי שלהם פשוט מדהים.
נכון, נכון. ויש לך קבוצות שבאמת, יוטה ואינדיאנה, הם כולם נמצאות שם בצמרת, גם במערב וגם במזרח. וזה בא משום מקום, זה משהו שאף אחד לא ראה. אבל אני לא חושב שזה לטווח ארוך, אני חושב שאחרי פגרת האולסטאר דברים יתיישרו.
אני חושב שכבר עכשיו מתחילים לראות את זה מתיישר לאט לאט.
בדיוק, הקבוצות היותר טובות יצופו למעלה, והקבוצות הפחות טובות ירדו למטה. ובסוף יגיעו לפלייאוף בערך הקבוצות שחשבנו שיגיעו. לגבי גולדן סטייט, כל משחק, אתה יודע, מתייחסים אליו כאילו 82 משחקים.
נכון, אבל דיברנו על זה גם.
כן, אבל הם התחילו את העונה קודם כל, באמת עם עננה מאוד, התקרית הזאת בין גרין לפול. אני חושבת שהם מתחילים טיפה לצאת מזה עכשיו. חוץ מזה, שחקנים מתבגרים, הם לא יציבים, אתה יודע, קליי יום אחד הוא גמור, ויום אחד הוא מזכיר את
הכל יפה. כן.
אז אתה לא יכול לדעת, גרין הוא בדיחה, יום אחד רק
אבל, אבל אני, את יודעת מה, גרין בדיחה, קרי נותן עונת MVP טובה יותר מכל העונות שהוא נתן עד היום, אבל בלי גרין, בלי מה שגרין עושה על המגרש, הם לא מנצחים משחק אחד השנה. שזה מדהים, זאת אומרת, ככל שהוא לא קולע ולא מאיים על הסל, ועם כל הבעיות שלו, של ההתנהגות, כן, של הפתיל הקצר, הוא פשוט רוצח אנשים בהגנה ומוסר אסיסטים ברמה של מג'יק ג'ונסון, זה מדהים לראות.
הוא לא במקרה הפך לפילר של הקבוצה הזו שלקחה אליפות, זה לא בא משום מקום, זה הוא, אבל הוא בדעיכה, להחזיק
כולנו, כולנו, צר לי לבשר לך.
ועוד פלייאוף שלהם, אז אתה יודע, ומצד שני, סטף קרי הוא רק יותר טוב ממה שהוא היה אי פעם.
אני פוחד מהרגע שהוא יסובב את הקרסול, באמת, זה מסוג הדברים שזה כל כך מפחיד, כי הוא כל כך טוב, ואתה מסתכל על הסקור כל לילה, ואתה לא מבין איך בן אדם מסוגל לשמור על כזאת יציבות לאורך כל כך הרבה משחקים, מדהים.
הוא חד קרן, אבל, והוא, גולדן סטייט יהיו למעלה, הם יהיו בסוף למעלה, הם יהיו מועמדים לקחת אליפות שוב. זה יהיה נכון גם לגבי מילווקי בצד השני, בוסטון, הרבה יותר טובים מה שחשבתי שיהיו. אני חושב דיברנו בתחילת העונה, ואמרתי לך שאני לא רואה את פילדלפיה, כולם סימנו פילדלפיה, לא, לא, לא
אני חושבת. אני מודה שחשבתי שפילדלפיה והקליפרס יהיו הפרונט ראנרס, אבל הקליפרס באמת, הביש המזל שלהם הוא היסטורי, הוא... אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה נורא.
זה טרגדיה הסוף של קוואי לינארד, וזה סוף, הוא לא חוזר מזה.
גם פול ג'ורג', בסופו של דבר הוא לא מסוגל להחזיק מעמד יותר מ3-4 משחקים ברציפות, משהו קורה שם, הפתעות, יוטה זה סוסטיינבל, זה יחזיק?
זה חמוד וזה מקריא, אתה יודע מי, זה היחידה ש...
כן, דיברנו עליה, בואי, יאללה, בואי נדבר עליה.
סקרמנטו זה יופי. סקרמנטו, כי סקרמנטו זה גם הם, יש להם קבוצה שהיא נורא נורא חמודה, בלי כוכב, בלי אפילו כוכב אחד שהוא אתה יכול
להגיד. אני חושב שפוקס הוא הולך להיות אולסטאר, זאת אומרת כמו שזה נראה כרגע. הוא שחקן נהדר.
אבל הם חמודים, הם מחוברים יפה, זו קבוצה עם שתמיד, מאז ומתמיד עוד מימי, וובר ודיבאץ' וסטויאקוביץ', יש לה קהל.
אני מת על הקבוצות האלה, הם היו קבוצות של שמחה.
ממש, ויש להם קהל מהטובים בליגה, והם מנוהלים מגניב, ומנוהלים שם אווירה טובה, אז
למרות אגב שהם ידועים לשמצה, בתור אלה שהצליחו לדפוק את כל הבחירות הגבוהות שהיו להם בשני העשורים האחרונים, דיבאץ' היה GM היום ונורא, פשוט זוועתי.
דיבאץ' היה נורא.
אי אפשר להבין שום דבר ממה שהוא עשה.
אבל עכשיו זה טוב, אתה יודע. עכשיו זה נראה ממש ממש טוב, ויש שם...
והמאמן, אני חושב שכמו שהיה עם טיירון לו, ויש פה ושם דוגמאות עם... זה הרבה פעמים אלה שגדלו, במקרה של לו זה לא בדיוק, אבל אלה שגדלו באקדמיה של פופוביץ' וסן אנטוניו, גם כאלה שהיו בקצה הספסל, אפילו שון מרקס, אף אחד לא ראה בו איזשהו... הוא היה שחקן, מה, אוסטרלי, ניו זילנדי, לא זוכר, ניו זילנדי נדמה לי, שלא שיחק כמעט, ופתאום נהיה GM מאוד דומיננטי בליגה. וסטיב קר שלא אימן, אבל היה שם חצי מאמן בסוף הקריירה שלו, ושיחק, ואפילו רשם, נדמה לי שרשום על איזה אליפות או שתיים, כחלק מהסט שיש לו ברזומה, אבל מייק בראון ובודנהולזר ואמי יודוקה, ששנים השנים ישב לידו.
כולם למדו מפופוביץ', כולם למדו מפופוביץ'.
כולם עברו אצל פופוביץ', וגם כאלה שאתה לא, קני אטקינס, וכל מיני כאלה, שאתה לא זוכר בכלל, גם הם היו שם, הם היו שם, או בתור שחקנים, וחכי, עוד ג'ינובילי עוד יבוא, וטוני פארקר, וכל מיני כאלה ש...
דנקן, איזה מורשת.
כן, דנקן טוב, הקריירה דימון שלו, היא לא משהו שהוא שמח עליה, אבל לא חשוב.
כן, אבל אני לא יודעת מה יקצה, יכול להיות שהוא, אתה יודע.
אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, אבל זה באמת, זה באמת עולם אחר, ועכשיו יש, מתחילה להתפתח שושלת של אלה שגדלו אצל הדור השני של פופוביץ', שזה סטיב קר, כל מיני כאלה שהיו עוזרי מאמנים, ובאורך השנים, והם פתאום גדלו להיות, כמו אגב, תחת סטיבנס ודני איינג' בבוסטון, זאת אומרת, זה מין מהלך כזה מעניין של חילופי דורות, שזה יפה לראות איך הם לומדים, והם נהיים נורא נורא מוכשרים, זה מאמנים מזן אחר.
רק אנשים שהם מספיק, אתה יודע, בטוחים בתוך האור שלהם, כמו פופוביץ', כמו קר, נותנים ספייס לאנשים לגדול לידם, והם לא פוחדים, והם לא מרגישים מאוימים, והם מגדלים מאמנים שאחר כך הולכים לקבוצות שחשבנו שירוצו לויקטור, ועכשיו הם רוצות לפלייאוף.
אגב, הפוטג' הבודדים שמדי פעם רואים מאותו ון בניאמה, שנדברת על הויקטור, זה פשוט כל כך מפחיד, ושוב, כמו הרבה מאוד מקרים מהסוג הזה, לא יכול להיות שזה יחזיק לאורך זמן, זאת אומרת, הוא כל כך ארוך, והשחקנים ב-NBA הם כל כך הרבה יותר מסיביים וחזקים, שגם אם נניח ישמור על הבריאות ויבחר ראשון וילך לאיזושהי קבוצה, לא חשוב כרגע איזה, זה כמו צ'ט הולמגרן, זה פעם הראשונה שהוא נתקל בלברון ג'יימס במשחק אימון, התפרק ולא משחק שנה שלמה.
יכול להיות.
אני מאוד מקווה שהגורל שלו יהיה אחר, כי זה חבל, זה באמת חד קרן אמיתי, זה אחד לדור, אולי אחד לדורות.
זה חייזר מחייזרים, זה משהו.
כן, אז רק נזכיר בכמה מילים, אמרנו בוסטון טובים כמו שציפינו שיהיו, פילדלפיה לא מספיק טובים, ועדיין לא מתפרקים, למרות שהם סובלים מפציעות מאוד מאוד מטרידות, הרדן, שבמידה מסוימת נדמה שזה ברכה שהוא לא משחק, כי זה נתן למקסי לגדול קצת, ולאמביד לחזור לעצמו, הוא נתן משחק כמעט מושלם, משחק אגדי לפני איזה שבועיים, עם מספרים מפלצתיים, אבל מקסי פתאום עוד פעם נפצע, גם ראיתי את הפציעה הזאת סתם רץ לפאסט ברייק והיקם את הרגל במין כלום כזה שנדמה, והוא ימשיך שחק אחרי זה, ועכשיו הוא פתאום שבועיים שלושה בחוץ, והם מנצחים משחקים מפסידים, לא ברור איזה מין קבוצה היא תהיה.
הם לא איום בעיניי, על... זה מילווקי נגד בוסטון בגמר המזרח, אני לא רואה, כרגע לא רואה שום אופציה אחרת.
כמו שזה נראה כרגע, זה באמת מה שהולך להיות.
כרגע, אין, באמת, יש עוד 70 משחקים, או 65.
בינתיים אבל ההוא שהוא לא אנטישמי, ממש לא אנטישמי, חזר לשחק.
לא,
הוא לא אנטישמי, הוא חזר לשחק, זה נורא מוזר. החמישייה שיש להם כרגע, מנצחת משחקים באופן מרשים, ומפסידה משחקים באופן מביך, ואי אפשר להבין איזה מין קבוצה הזאת. עכשיו, ברור לגמרי שאין להם ספסל ראוי. הספסל שלהם הוא ג'ו אריס, שלא נשאר ממנו שום דבר, הוא פשוט, הפציעה חיסלה אותו כרגע, הוא לא מסוגל. הוא יותר גרוע מאשר היה בתחילת הקריירה שלו בקליבלנד, שהוא בכלל לא עלה לשחק. ופתאום הוא נהיה סוג של כמעט אולסטאר, זה אפילו זכה בתחרות השלשות לפני איזה 3 שנים, והוא לא מסוגל לעשות נקודות. סט קרי גם לא מצליח לחזור מהפציעה, משחק און אנד אוף, לפעמים קולע 15 נקודות, לפעמים 0. דברים נורא מוזרים, אין להם בקאפ לסנטר, אין להם בקאפ לפוינט גארד, אין להם. זה נורא מוזר. אם אני מסתכל על לפעמים על בוקסקור שרואים שם את דורנט עם 35 וקיירי עם 30, ואפילו בן סימונס כבר קולה בדאבל פיגרס, והם מפסידים ב-20 הפרש. אין אף אחד שמסוגל לשחק שם, זה נורא מוזר.
כי הקבוצה הזו נבנתה רע מאוד מההתחלה, ורק בגלל שעכשיו לפעמים אתה כן רואה, קודם כל עכשיו ברגעים שהם משחקים טוב, אתה מבין
את הפוטנציה.
כמה רע היה נאש, כמה הוא לא היה מאמן.
טוב, זה אנחנו כבר יודעים מזמן.
לא, אבל עכשיו אתה גם רואה את זה, זאת אומרת, עם אותו סגל, ז'אק וון מוציא קצת יותר, אבל הקבוצה, היא עדיין בנויה רע מאוד, היא עדיין לא בנויה מספיק בשביל לקחת, ממש לקחת אליפות, ההפסד שלהם בפילדלפיה.
לקחת אליפות, בואי נראה שהם נכנסים לשישה הראשונים, נכנסים לפלייאוף בכלל, ולא נשארים בפליין, כמו זה רק הרגע, זה מאוד גבולי. יש עוד קבוצות שעוד לא ממש מצאו את עצמם, כמו שיקגו ופילדלפיה וכאלה, שלא יעשו להם חיים קלים בחלק התחתון של הפלייאוף.
כן, ולוואקום שהם השאירו נכנסה קליבלנד.
קליבלנד? קליבלנד פשוט קבוצה טובה, למרות שהיא קצת צולעת בהם. שזה מביך, בסוף בסוף זה קטם נוראי על דורנט, כי כבר דיברנו על קבלת ההחלטות שלו והכל, אבל הוא הולך באמת לחלק האחורי של הקריירה שלו, להיות מין, לא רוצה להגיד לוזר, אבל באמת no man's land קלאסי. מה אתה מחפש שם? מה אתה מנסה להשיג שם? כבר ברור לך שזה לא יקרה. כבר ביקשת טרייד, כבר ביקשת שיפטרו את המאמן. אז פיטרו את המאמן, טרייד כרגע אין, ולא ברור כל כך איזה טרייד יהיה בכלל. מי ייתן מה בשבילך? מה? נורא נורא. שוב, אמרנו שדורנט הוא, אתה יודעת, הד קייס משל עצמו, לא רק העירי, אבל עדיין, הוא שחקן כל כך עצום, שפשוט חבל, זה נורא מצער.
כן.
ובצד השני, אי אפשר בלי הלייקרס, ונסיים עם זה, שזה דבר נורא נורא מוזר. קודם כל, ווסטברוק, שהוא כמובן צרה צורה, לא מתאים, היה צריך לעוף, אסור היה להחתים אותו בהכל, בשנייה שהוא הבין שלא תהיה לו ברירה, ואם הוא לא יורד לספסל, הוא הולך הביתה, פתאום הדקות שלו הם יותר מינימפול. הוא עושה דברים קצת יותר טובים מה שהוא עשה כסטארטר. שזה יפה לראות, זאת אומרת, לא שאני אוהד שלו או משהו, אבל הוא פחות מזיק ממה שאפשר היה לעלות על הדעת קודם.
כי בניגוד למה שהוא חשב על עצמו, מסתבר שהוא כן בן אדם, והלחץ עליו היה בלתי, הוא פשוט לא יכול היה לעמוד בלחץ הזה. וכשהוא קם מהספסל, והוא משחק עם החמישייה השנייה, אז הוא יכול לחזור להיות ווסטברוק, ואין עליו כזה לחץ שמפילים
עליו. לא, וגם פתאום הכדורים נכנסים לסל, זאת אומרת, הבן אדם לפעמים קולע 3 מ-4, 3 מ-5 ל-3, כשבשתי העונות האחרונות הוא לא נגע בטבעת. זה מביך, זאת אומרת, מביך, אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד דברים שקשורים בספורט, ברגע שהראש לא נמצא במקום, שום דבר לא עובד, ברגע שהראש טיפה מסתדר, זה נראה אחרת לגמרי. אבל זה כלום.
אני זרוק שיש לך 2 טון על הכתף.
כן, כן. וגם שאתה לא רק שיש לך 2 טון על הכתף, גם הראש שלך הוא 2 טון ממה שאתה חושב שאתה, ושזה הרבה יותר קשה. אבל הקטע הכי, לא יודע אם משעשע, אבל קצת טרגי אפילו, זה אנטוני דייביס. כי בשיחה האחרונה שלנו עליו, דיברנו על זה, או בשיחה של אוקלטה, אני כבר לא זוכר, שהוא נראה פשוט איבד כל עניין במשחק, שהוא לא יודע אם הוא 4 או 5, הוא לא יודע אם הוא קלה מבחוץ או צריך להיות בפנים, אם הוא צריך לקחת ריבאונדים או לחסום, או שצריך לעמוד על קו ה3 ולחכות שמשהו יקרה. באמת, סוג של חוסר עניין מוחלט. והיה משחק אחד שראיתי, פשוט השחקנים זמזמו סביבו, הוא עמד בטופ אוף דה קי, והם עברו אותו כאילו שהוא לא קיים שם, הוא אפילו לא ניסה לעשות פאול, זאת אומרת, סתם לא שמר בכלל, וזה שחקן הגנה אדיר היה. ופתאום לברון נפצע, כמו שקורה לאנשים, מה שנקרא old man injuries, מתח משהו, ולא שיחק איזה, לא יודע, 10 ימים, ואנטוני דייביס פתאום חזר 6-7 שנים אחורה מבחינת היכולת, out of the blue. פתאום, א', הם ניצחו כמה משחקים, אבל אנטוני דייביס פתאום נראה כמו שחקן. זה גם נורא מוזר הקטע הזה.
אין לי כל כך הסבר לזה, האמת. אתה יודע, אפשר להגיד שהוא מרגיש חופשי כשלברון לא נמצא, אבל זה הסבר שאני שומעת הרבה על שחקנים שהם לא משחקים טוב ליד לברון, ואני לא, זה מה שאני לא מקבלת. אין סיבה שלא תהיה טוב ליד לברון ג'יימס. אין לי הסבר, אבל אני שמחה לראות אותו ככה, כי זה היה כזה.
אגב, לברון חזר בלילה האחרון, או מתי שנים בני אתמול בלילה, והם שיחקו ביחד וניצחו. והם היו בסדר. זאת אומרת, עדיין AD נתן יותר נקודות, והיה יותר דומיננטי, אבל יכול להיות שזה היה צריך את הפסק זמן הזה של לברון, בשביל איכשהו למצוא את עצמו שם, שזה מעניין. אגב, עוד דבר שקרה, שיכול להיות שהלייקרס יקבלו שכל, ויעשו את מה שצריך לעשות, זה פשוט להיפטר מהדביל שנקרא פטריק בברלי, שהצליח לעצבן את כל עולם הספורט בשבוע האחרון עם איזו דחיפה מטומטמת, ולא זוכר למי זה היה בדיוק, וזה כמובן היסטוריה ארוכה של סתם להוציא עצבים ללא שום צורך וללא שום טעם, והוא לא תורם לקבוצה כלום. אני לא יודע מה הוא עושה שם.
אני חייבת להגיד לך, אני מאוד מעריכה את היכולת שלו לעשות כזו קריירה ולעשות כל כך הרבה כסף, כשאין שום דבר שהוא קשור לכדורסל שהוא יודע לעשות. כלום. כלום. הוא לא שחקן כדורסל.
למה יחתימו אותו? למה יחתימו אותו?
איזה סיבה? כי הוא בנה לעצמו איזה תדמית של אני מביא קשיחות.
מה?
לא מביא כלום.
לא, באמת לא מביא כלום, הוא מזיק. האמת שהוא פשוט מזיק, וראיתי קצת משמח בקטנה שדניס רודר, אחרי שמה שנקרא well documented, הצליח בטיפשותו להפסיד כמה עשרות מיליונים של דולרים בשביל חוזה מינימום, כי הוא חשב שהוא ראוי ליותר ממה שהוא באמת היה שווה, אבל חזר שוב בשביל איזה חוזה כמעט סמלי במונחים של ה-NBA היום, ושיחק הלילה, זאת אומרת, סוף סוף הוא משחק בלייקרס, ואולי זה גם יהיה הטריגר של הקבוצה הזאת להיפטר מהדבר הזה שנקרא בברלי, לפחות כשחקן חמישייה, בכלל, לא ברור לי העניין הזה.
עדיין, הלייקרס הם לא קונטנדר.
לא, ודאי שלא, ודאי שלא. וגם אין להם איך לצאת מזה, אין שום טרן, אין שום מהלך שהם יכולים לעשות, ממשיכים לדבר על אינדיאנה ועל כל מיני כאלה, זה לא יעשה שום דבר.
אין להם קלעים והם לא יכולים ללכת לשום מקום.
אני אגיד לך, בניגוד, זאת אומרת, זה נורא דומה לסיטואציה של דורן, שהצליח, מה שנקרא, לדחוק את עצמו לפינה שאין מוצא ממנה, אז גם לברון נמצא בסיטואציה דומה, בגיל הרבה יותר מבוגר, אבל לפחות לברון עשה ברוב הקריירה, בדיוק את מה שהוא רצה לעשות, מה שהתאים לו, ויש לו לגסי, הוא יסיין הנקודות, והוא שובר סיים בכל דבר שלא נעלה על הדעת, אז במקום 5,000 יהיה לו 4, לא נורא, וזה 4 על שמו נטו, מה שדורן לעולם לא יגיד, או לא יגידו עליו, אבל בשני המקרים פשוט חבל לראות שני שחקנים עצומים מהסוג הזה, באמת מהטופ 10 all time בוודאות, אפילו טופ 5, שלא מצליחים להגיע לפיינל סטרץ' בדרך ראויה. חבל, פשוט חבל.
אני לא הייתי שם אותם באותה זה.
אוקיי.
דברון עדיין עושה את מה שהוא רוצה.
כן, אבל הוא לא נהנה. מהרגע שנגמר הבאבל, ברגע שנגמר הבאבל של אורלנדו, עונת הקורונה, זה לא נראה כיף גדול. זה לא נראה.
יכול להיות שזה לא נראה כיף גדול, ואז הוא יכול לפרוש.
ברור שהוא יכול לפרוש, אבל הוא לא רוצה לפרוש כרגע.
בדיוק, כי הוא משחק, זה מה שהוא עדיין רוצה לשחק. הוא בניגוד לדורנט, הוא באמת חופשי לגמרי. לגמרי.
הוא היה שמח להיות לפחות בסוג של קונטנדריות גם בשלב הזה של הקריירה שלו, כי אחרת הוא לא עושה את המהלכים שהוא עושה.
זה בטוח, אבל אם זה היה כל כך בנפשו, אז הוא היה דורש טרייד ועוזב את הלייקרס, והיה הולך.
לא, אבל הוא רוצה לגמור כלייקר, והוא רוצה לשבור את השיא בלודים של הלייקרס.
אז זה השיקולים שהוא עושה. הוא אומר, אני כבר כמעט בן 40, כנראה לא תהיה עוד אליפות, אני אעבור את קרים אבדול ג'אבר, הוא רוצה לגור בלוס אנג'לס, הוא אוהב את המקום.
הוא רוצה לגור בלוס אנג'לס, ברור.
בדיוק, ולכן הוא לא כמו דורנט, כי הוא עושה מה שהוא רוצה, גם אם הוא מתפשר על לא תהיה להיות הבת.
כן, כן, הוא גם יודע איפה הוא חי, והוא גם, יש עסקים מאוד מאוד רציניים, למרות ששניהם טובים מאוד בעסק הזה, אבל גם, אני לא בטוח שדורנט יעשה את זה, אני די משוכנע שלברון יישאר בתחום גם הרבה שנים אחרי שהוא לא ישחק כבר, כי הוא חי את זה, הוא רואים את זה, הוא רוצה להיות אונר, הוא רוצה להיות חלק מהליגה, מקבוצות בליגה.
הוא לגמרי יהיה אונר, ממה שאני מבינה, טוב מאוד של לס וגאס יקבל קבוצה, והוא לגמרי יהיה ב...
כן, הוא ממש עושה לזה לובינג גלוי לחלוטין, תוך כדי זה שהוא משחק, בלי בעיה בכלל.
אם לברון אומר לאדם סילבר, אני רוצה קבוצה בלס וגאס, תהיה קבוצה בלס וגאס.
כן, לא, כבר מדובר על זה כבר די הרבה זמן, והתדמית הזאת של לס וגאס בתור המקום שבו אסור להתקרב אליו, כבר דשברה מזמן, ומשחקים שם גם פוטבול, וגם הוקי קרח, לא פחות, משחקים. כן, כן, ודבר אחד אין מה לדאוג לגבי וגאס, תמיד יהיה קהל שיבוא לראות משחקים, לא חשוב מי גר שם, מי לא, תמיד יש מספיק תיירים שיבואו לראות, יותר מאשר בגרדן בניו יורק. יפה. טוב, תשמעי, בסוף דיברנו גם על דברים שהם כיפים, למרות שאת יודעת, מחר בבוקר נקום שוב לשבוע שבו אולי אנחנו נסתכל על איך סופנו מתקרב. ציפי שבילוביץ', היה לי לעונג הרגיל.
תודה רבה, דודי, באמת
שיהיה
תודה.
רק טוב, ביי ביי.